ברוכות הבאות לפודקאסט שלי. איזה כיף שהגעתן לעוד פרק כאן ביחד איתי. זה הפרק השני שאני מקליטה לבד. הפעם השנייה שאני מצליחה להתגבר על קשיים טכנולוגיים. עדיין אין פתיח, אבל כי על זה עדיין לא התגברתי. ייקח עוד כמה שבועות עד שאני אגיע גם לזה. בינתיים עצם העובדה שאני מצליחה לשבת כאן ולהקליט לכן זה סייסים. ותקשיבו, אני עכשיו שומעת כאילו באוזניות, אני מקווה שאתן לא שומעות את זה, את המזגן. מעולם לא ידעתי שהמזגן עושה כזה רעש. אבל כן, אז ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, בואו ננרמל את זה. היום אני אדבר איתכן על בדידות. רגע, אני צריכה להציג את עצמי, אני אף פעם לא יודעת אם אני צריכה להציג את עצמי, כי כאילו, מה אתן, כאילו, בואו, מי שמאזינה לי, לא סתם מאזינה לי, אתן מכירות אותי. אבל היי, למי שלא מכירה אותי, למי שהגיע לכאן אולי בטעות, אני סיוון פסקרו, יוצרת תוכן, מנחה סדנאות לריפוי דרך כתיבה, מחברת הספר צעקות מאחורי שתיקה, ובאתי להגיד סטודנטית לייעוד זוגי, ומאמנת זוגית. והיום בא לי לדבר איתכן על לבד. כשעשיתי לכן, מתקשרים אליי אישית, טוב, שיחת טלפון, קטעה לי כאן את הרצף, אני מקווה שאני באמת זוכרת איפה הייתי. אז באתי לדבר איתכן על זה שהפרק של היום יהיה על הלבד. כשהחלטתי לחזור להקליט את הפודקאסט הזה, העליתי לכן כזה תאיבה של שאלות, שתכתבו לי איזה פרקים בא לכן שאני אעלה, על איזה נושאים אתן רוצות שאני אדבר יותר, מה מעניין אתכן לשמוע. ומשהו שחזר על עצמו המון, היה על הקטע של להיות לבד. לא הופתעתי שזה עלה המון, גם כי אני יודעת שכולנו חוות את הגבול הדק הזה בין הלבד לבדידות, ואני תכף ארחיב על זה, וגם כי באמת מי שעוקבת אחריי, בטח ראתה שביום הולדת שלי, אני העליתי סרטון שהשנה ביום הולדת ביקשתי להתאהב גם בלבד שלי. שאני מאוד אוהבת אנשים, ואני מאוד אוהבת עשייה, ואני מאוד מאוד אוהבת לעשות ולהיות. ושמתי לב שמשהו שמגביל אותי בהמון נקודות בחיים, כרגע, בנקודה הנוכחית שאני נמצאת בה היום, זה הפחד הזה להיות לבד. ומאיפה זה מגיע? למה זה מגיע? ואיך אני יכולה להתמודד עם זה? ואז ממש לקחתי על עצמי, ועל זה דיברתי באותו סרטון, לעשות עם עצמי דייט שבועי לבד פעם בשבוע, שזו חתיכת החלטה. כחלק מההחלטה החלטתי גם לתעד את התהליך, מה שכן קורה אבל לא הכל עולה, כי גם על זה אנחנו תכף ניגע בזה יותר, אבל כאילו אני מרגישה שבהתחלה זה היה כזה דברים גדולים שמוזר לעשות לבד. סתם נגיד, הלכתי לראות סרט בקולנוע לבד. תחשבו איזה הזיה זה. הגעתי לשם וזה מהמוכרת בהתחלה של הכרטיסים שמסתכלת עליי ונראה לה מוזר שאני קונה רק כרטיס אחד ונכנסת לבד. ועד לזה שאני יושבת באולם עם פופקורן לבד ולידי כאילו יושבים אנשים שהגיעו בזוגות, בקבוצות וכאילו אני כולי יושבת לבד. ואז יש את הדברים האלה שהם כאילו יותר גדולים ומשמעותיים ווואו, מאתגר לעשות אותם לבד. ואני שמתי לב שהדייטים השבועיים שלי עם עצמי הם כבר לא, הם לאו דווקא דברים גדולים כמו שהם פשוט הלבד שלי, שזה אני יוצאת הרבה לשתות קפה לבד, סתם יושבת בבית קפה לבד, יש לי איזה שעה עכשיו פנויה, אני יושבת לבד, אני כותבת קצת, אני הולכת מלא להליכות בים לבד, אני יושבת לצייר, כאילו, עכשיו בדיוק יש מונח לידי כאן כזה בלוק של ציור וציווי מים שבדיוק קניתי, כי בא לי כזה השבוע לשבת בחוף או משהו ולצייר קצת. וזה כאילו לעשות את הדברים הקטנים האלה שפתאום הרגשתי ש וואלה, לא כזה מעניין לתעד את זה, אז אני לא אתעד את זה. למרות שזה בדיוק הדברים שמשפיעים על הלבד. אני ממש מאמינה שזה עניין של תרגול וזה שריר שצריך לאמן אותו. ובא לי רגע לקחת אתכן אחורה 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 בסיפור, ושננסה להבין את השתלשלות האירועים ואיך בכלל הגעתי למצב הזה שבגיל 19, הדבר שאני מרגישה צורך הכי לחזק, זה היכולת שלי להיות עם עצמי. בתור ילדה, אני לא חושבת שהייתי כל כך מפחדת מלבד, כמו שהייתי מפחדת שאין לי קרקע יציבה. נגיד, הרגשתי ממש שאימא שלי היא הקרקע היציבה שלי, והייתי מאוד 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 תלותית באימא שלי. היה לי בדיוק שיחה על זה עם מישהו שהוא מומחה לחרדות. היינו ביחד באיזשהו ריטריט, ואז ישבנו שם לשיחת נפש כזאת, והוא שאל אותי איפה אימא שלי הייתה בתוך כל החרדות האלה. כאילו בתוך כל ההתקפי חרדה שחוויתי מגיל ממש קטן, מגיל 9 אני, היו לי התקפי חרדה. איפה אימא שלי הייתה ממוקמת כאילו בתמונה הזאת. ואז אמרתי לו, בונה, אתה יודע, זה ממש מעניין שאתה שואל את זה, כי האמת היא שהיא הייתה הדבר היחידי שהצליח לאזן ולהרגיע אותי. ובאיזשהו שלב הרגשתי כל כך שרק היא מרגיעה אותי, שנהייתה לי עוד יותר חרדה ממחשבה על זה שהיא לא תהיה לידי. או חרדה פתאום שהיא נוסעת לחול או מתרחקת ממני או דברים כאלה. זה פתאום ממש עשה לי חרדות, וזה נהיה מין ביצה ותרנגולת כזאת של כאילו יש לי חרדות אז אני חייבת את אימא לידי, ואם אימא לא לידי אז יש לי חרדות וכזה. אז כאילו מצד אחד זה שנגיד הייתי ממש ממש תלויה באימא שלי ונורא פחדתי להיות לבד, אבל מצד שני בתור ילדה וגם בתור נערה מאוד אהבתי את הלבד שלי. אולי אבל זה כי לא הרגשתי בנוח או מתאימה למסגרת, נגיד סתם, דוגמה הכי פשוטה. הבית ספר שלי התיכון היה 20 דקות הליכה מהבית שלי. עכשיו גדלתי בישוב, בתל מונד, אז כולם הולכים ברגל כאילו בבוקר לאותו בית ספר, ובכיף אפשר ללכת ביחד. ובאמת הייתה לי נגיד חברה שבמשך כמה שנים תמיד היינו הולכות ביחד בהלוך, אבל נגיד בחזור וגם בהלוך היו הרבה ימים שהתחמקתי, במיוחד בדרך חזור, אני זוכרת, אני תמיד הייתי מנסה להתחמק מלא ללכת עם אף אחד, בא לי ללכת לבד הביתה עם אוזניות בשקט שלי, כאילו ממש הייתי צריכה את זה. לא היה לי כוח להיות עם אנשים, לא רציתי לדבר עם אנשים, לא יודעת אם התביישתי, זה לא היה קטע של מבוכה, אני לא חושבת שהייתי ביישנית, כמו שפשוט לא הרגשתי בנוח, והרגשתי לא מתאימה, והרגשתי לא מובנת, והרגשתי צורך בלבד שלי. אז נגיד על הלכת לבד לבית ספר וחזרה הביתה עם אוזניות, זה משהו שאהבתי והעדפתי על פני עם אנשים. ולצאת לטיולים שנתיים כאלה אף פעם לא אהבתי, אבל זה גם קצת מהחרדה להיות רחוקה מהבית ולהיות רחוקה מאימא. וכאילו היה לי תמיד כזה משחקי חום וקור עם הלבד. עד ש... בגיל 14 לדעתי ישבתי בחדר וממש חשבתי על הקטע הזה שלפעמים אני כל כך אוהבת את הלבד שלי ולפעמים אני שונאת אותו ומפחדת ממנו. ואז בפעם הראשונה לדעתי הבנתי את ההבדל שבין לבד לבדידות, ואני חושבת שזו איזושהי הבנה שכל אחד מגיע אליה בשלב כזה או אחר, שיש הבדל משמעותי ומהותי בין להיות לבד לבין להרגיש בודדה. כי אני יכולה פיזית להיות לבד ולהרגיש הכי טוב בעולם והכי מלאה ושום חוסר ושום כלום. ויחד עם זאת, אני יכולה להיות מוקפת באנשים ולהרגיש בודדה. וההבדל בין השניים זה מצד אחד שמיים בארץ, ומצד שני זה חוט הכי דק בעולם שמפריד בין הדבר הזה. אני עכשיו ארוץ איתכן בחזרה קדימה, גיל 19, יום הולדת 19, אני מתחילה לבלות יותר עם עצמי. ממה זה נובע? אני בזוגיות שנתיים, ובתוך הזוגיות הזאת, אני מאבדת את הלבד שלי. ונכנסתי לזוגיות... נפרדנו לפני 3 חודשים, אז תחשבו כאילו בערך שנתיים נכנסתי לזוגיות, משהו כזה, ולאט לאט התרגלתי לבן אדם. אני ממש זוכרת שבהתחלה, נגיד, היה לי מאוד קשה לישון אצלו וכאלה, ואף פעם לא הייתי קובעת מראש את הלישון אצלו. הייתי באה והייתי כזה בזרימה, טוב, אם אני ארצה אני אשאר לישון, ואם לא, לא. גם נורא פחדתי, כאילו פתאום לא יודעת לחלוק עם מישהו את את הזמן שלי, ושהוא יראה אותי בכל סיטואציה, ושלא יהיה לי את הלבד שלי, ואתן יודעות, בהתחלה זה גם קצת מביך, ולא יודעת, כזה. ומפה לשם, אחרי בערך שנה, אפילו קצת פחות, עברנו לגור ביחד, עברתי לגור אצלו, שגם לפני זה הייתי אצלו כל סופש, אם בתחילת הקשר הוא עוד היה בצבא, אז הייתי אצלו כל סופש, אבל כל סופש, כל הסופש, כאילו חמישי, שישי, שבת, לא עוזבים אחד את השנייה לרגע, כאילו אולי פה ושם לפיפי או לכדורגל או למשהו כזה, אבל ממש כל הזמן ביחד. ואז גם אחרי שעברתי לגור אצלו, אז כל הזמן הייתי איתו. זה היה, וגם אם לא במהלך היום, אז מצאתי את עצמי יושבת במשרד, והשעה 17:00 מגיעה, וכאילו כשאני יודעת שהוא כבר הגיע הביתה, אני כבר על קוצים. כל מה שבא לי לעשות, זה לעזוב הכל וללכת להיות איתו. כאילו מה, הוא יושב בבית עכשיו, ואני לא שם איתו? איך זה יכול להיות? וכאילו לאט לאט, ממש איבדתי את הלבד שלי. לא היה לי את הלבד שלי. ולאט לאט כששמתי לב לזה שזה קורה, וזה כבר היה בצורה שהיא לא בריאה, כאילו זה נשמע הכי רומנטי בעולם, לדעת שהוא כבר בבית, אז לרוץ הביתה בעצמי, כי מה, הוא לבד בבית ואני לא איתו? ולא בקטע שהוא לבד, בקטע של כאילו יש לי הזדמנות להיות איתו ואני לא איתו. זה נשמע מאוד רומנטי, זה כבר הרגשתי שזה כבר לא בריא. הרגשתי שאני כבר לא כיף לי כשאני בלעדיו. ולאט לאט גם הרגשתי שהפרידה מתחילה להתקרב. הוא החליט לצאת לטיול הגדול, וכחלק מזה היו המון המון שיחות, ואומנם זה לא היה איזה משהו שהחלטנו להיפרד, כאילו בגלל זה, הפוך, דווקא דיברנו כל הזמן על לנסות להישאר וכזה. אבל תוך כדי שאני מדברת, אני חושבת על זה שאני מדברת איתכן כאילו אתן חברה שלי, ואני כאילו באה להיכנס כאן לכל כך הרבה תת סיפורים אחרים שלא קשורים לנושא, וזה הכי חשוף בעולם וזה הכי מוזר בעולם, אבל זה גם כיף. אני אנסה להישאר ממוקדת, אני מבטיחה. בקיצור, התחלתי להרגיש שאני כבר לא מכירה את הלבד שלי, וזה הפחיד אותי. ואני ממש זוכרת שבחודשים האחרונים של הקשר, בשבועות האחרונים של הקשר, כבר הייתי אומרת לו, אני מפחדת שאתה תלך, וכל העולם שלי יקרוס עליי. כאילו, אני לא מכירה פתאום את העולם בלעדיך. ובאמת, אקטיבית, התחלתי לשנות דברים, שעכשיו בדיעבד זה הזיה, וזה גם הדבר שאני חושבת שהכי עזר לי לקראת הפרידה, עם כמה שזה, יש לי הרבה מה להגיד על זה, לטוב ולרע, כן? אבל כמה שבועות לפני, כבר כאילו קצת הכנתי את עצמי לזה. ופתאום הייתי חוזרת לישון בבית שלי, אחרי שכאילו במשך באמת שנה, לדעתי, ישנתי כל הזמן רק אצלו. ופתאום הייתי יוצאת מלא לחברים בלעדיו, תמיד כאילו כשהייתי יוצאת לחברים, אז הוא היה ביתי כאילו, כי כזה, אתם יודעים, מביאים בן זוג וכזה, או סתם אירועים וכאלה, ופתאום כזה לקחתי איתי חברה במקום אותו, וכאילו כזה קצת הכנתי לעצמי את הקרקע לזה שיש לי את העולם שלי, בשביל שכשהוא ילך אני לא אקרוס. וואו, זה קשה לדבר על זה, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני מדברת על זה. וחלק מהדברים שאמרתי לכם, שיש לי הרבה מה להגיד לגבי זה, גם לטוב וגם לרע, אז לדעתי חלק מהדברים לרע שיש לי להגיד על זה, זה שבאיזשהו מקום אני לפעמים מרגישה שקצת זימנתי לעצמי את זה. בעצם היותי מכינה את השטח לקראת פרידה, אני מזמנת פרידה. ואז באמת נפרדנו, וזאת הייתה פרידה שבשבילי הייתה שברון לב, זה היה מהצד שלו, לא מהצד שלי. היום אני מודה על זה, כי לי לא היה את האומץ לקום וללכת, ואני מבינה שהייתי צריכה לקום וללכת, כי כבר לא היה לי טוב ולא היה לי את האומץ לעשות את זה. ואני מבחינתי כאילו אין מצב להיפרד, כאילו אני לא מוותרת על זה, אז נעבוד כמו שצריך ונעבוד קשה, וכאילו בסדר, יש משברים, קורים דברים, ולא הייתי מסוגלת לשים את הקאט, אז בדיעבד אני יודעת להגיד מזל שהוא שם את הקאט, אבל באותם רגעים זה היה ממש ממש שברון לב. ופתאום מצאתי את עצמי במין נקודה כזאת, שלא משנה כמה ניסיתי או אנסה להכין את עצמי ללבד שלי, זה לא באמת מכין. פתאום הלבד נוחת עליי, ופתאום אני מוצאת את עצמי נוסעת הביתה. וזה מוזר לי, כי כאילו הבית שלו כבר היה הבית שלי, המשפחה שלו כבר הייתה המשפחה שלי, המיטה שלו הייתה המיטה שלי, כאילו זה היה שלנו, זה היה המקום שלי. יו, איזה בכיינית אני, אימאלה. וכאילו, יש לי כזה דמעות מלדבר על זה פתאום, כי זה משהו ש אני מרגישה שבאמת התגברתי, ואני מרגישה את זה בזה שהמחשבות כבר פחות צפות אצלי ביום יום, והרגשות פחות צפים אצלי ביום יום, וכאילו, פתאום כשאני מדברת על זה, אז ממש יש לי תמונות בראש, שלי עם המשפחה שלו, ותמונות שלי בראש כזה של החדר שלנו, של המיטה שלנו, וזה ישר, אין מה לעשות, זה מציף דברים, זאת הייתה תקופה. ואחרי הפרידה, כשהייתי בבית בימים הראשונים, הייתי מרוסקת ומלא בכי, ואימא שלי הסתכלה עליי, וגם דולב ונשטיין, כאילו לא ידעו מה לעשות, דולב זאת החברה הכי טובה שלי למי שלא יודעת, אנשטיין הסתכלו עליי, והן פחדו עליי, הן כאילו ממש תהן אמרו לי, סיוון, אנחנו יודעות שזה כואב, אבל את חייבת להרים את עצמך, את לא יכולה כאילו, זה כאילו כבר משפיע עלייך בריאותית, כאילו פיזית, זה, תראי אותך. אבל אני כל הזמן ידעתי שאני חייבת לתת לעצמי להתאבל, והייתי שבועיים לפני טיסה לתאילנד, וממש אמרתי לעצמי, אני מגשדרת כמה שבא לי, מוציאה הכל, את כל הבכי ואת כל הנזלת, ביום שאני אטוס אני אחזור לעצמי. ובאמת זה מה שזה היה, כמובן שבהדרגה, ונראה איך הוא נדבר על כל הפרידה בפרק נפרד, אבל כאילו זה היה חשוב לי לתת לכן את הסיפור רקע הזה, כי באמת הייתי שם לבד, וכאילו אחת המחשבות שכל הזמן רצה לי בראש, שגם הכי הציפה אצלי את כל הבכי, זה המחשבה הזאת על זה ש אוקיי, הבן אדם יצא לי מהחיים, בואי נחשוב מה היה לפניו, ואז אני כאילו רואה בראש שלי את התמונות של החיים שלי לפניו, לפני שהוא הגיע לחיים שלי, וזה מרגיש לי חיים של מישהי אחרת. כאילו כל כך הרבה עבר והיה מאז שהוא בחיים שלי, ובהכל הוא היה נוכח. הוא היה חלק בלתי נפרד. ופתאום אני לבד, ואני לא זוכרת את עצמי לבד. ואני חייבת לעבוד על הלבד הזה. ואז לקחתי יותר ברצינות את התהליך, שאם עד עכשיו יצאתי לאיזה 3-4 דייטים לבד, ממש התחלתי לעשות לעצמי, לדעתי, כל יום בערך זמן לבד. והלבד שלי נהיה משהו שהוא בשגרה. זאת אומרת, נכון שאני כותבת ותמיד כתבתי ואני מאוד אוהבת לכתוב, אבל בואו, יש תקופות שאני כותבת פחות. ונגיד בתקופה של הפרידה, פתאום חזרתי יותר לכתוב. חזרתי לכתיבה. הרגשתי שזה מרפא אותי, שזה מציל אותי. והזמן הזה של הכתיבה זה הכי זמן שהוא לבד, וזה גם זמן שהוא לבד באקסטרים, בא לי לקרוא לזה. כי יש הבדל בין לשבת לבד ולראות טלוויזיה, שזה מסיח את הדעת ומסיח מחשבות וכזה נורא מקבע את על מה את חושבת, לבין לשבת מול מחברת ולכתוב את כל מה שאת מרגישה ולהעמיק עם עצמך. אתן מבינות למה אני מתכוונת? כאילו זה ממש מראה למי אני, מה אני חובה, מה העומקים שלי. וכאילו זה שאלות ממש מהותיות שבכל התקופה הזאת ממש ליוו אותי. מי אני? מה זה הלבד שלי? מי זאת סיוון? איך אחרים תופסים את סיוון? איך אני תופסת את סיוון? בקיצור, נכנסתי לכזה רצף של כל מיני שאלות עמוקות עם עצמי, ועם רצון אז לחוות ולהכיר את הלבד שלי. אני אעבור עכשיו כזה לשאלות, ותוך כדי זה אני אמשיך. הייתה שאלה של, כאילו, מה לעשות לבד? איך ליהנות מהלבד? אז האמת היא שאני ממש אהבתי את מה שאני עשיתי, כאילו את הדרך שבה אני עשיתי את זה, אני חושבת שזה היה מהמם, שישבתי עם עצמי וכתבתי לעצמי ממש רשימה של כל הדברים שאני רוצה לעשות לבד, או של דברים שאני רוצה לעשות בכללי, ולהבין איזה מהם, כאילו, וואלה, אין סיבה שאני אעשה אותם לבד, שאני לא אעשה אותם לבד. כאילו יש המון דברים שאנחנו רוצות לעשות הרבה פעמים, ואין לנו עם מי, אז אנחנו לא עושות, ואנחנו שוכחות שאנחנו פשוט יכולות לעשות אותם לבד. אז בא לי להגיד לך, כאילו, תתיישבי עם עצמך עכשיו, קחי מחברת ועת, ופשוט תעשי לעצמך רשימה של דברים שאת רוצה לעשות, ותזכירי לעצמך שאת יכולה לעשות אותם גם לבד. עוד משהו שרציתי לדבר איתכן עליו, זה שאחרי שנפרדנו וחזרתי הביתה, וכשעוד היינו ביחד, אני נורא רציתי לצאת מהבית של ההורים. אנחנו גרנו אצל ההורים שלו, אני מאוד רציתי שיהיה לי כבר מקום משלי, מאוד רציתי לצאת מהבית, ומאוד מאוד פחדתי לעשות את זה לבד, אבל כאילו החלום שלי היה להיות בדירה בתל אביב, ולנהל את השגרה שלי, וממש פינטזתי על לבשל בדירה משלי, ולקטוף פרחים, ולהביא פרחים ל... לקטוף אני אומרת, לקנות פרחים, ולהביא פרחים לדירה, וכזה לטפח את הדירה, ולהריח המון, זה כאילו, פינטזתי על זה כל הזמן, ובתוך הקשר שלנו מאוד רציתי את זה, מאוד חיכיתי לזה שנעבור כבר לדירה משלנו. ואחרי שנפרדנו, הרגשתי מעבר לשברון לב על הזוגיות, הרגשתי שברון לב על הרבה דברים קטנים וגדולים שרציתי לעשות איתו, וזה לא קרה. כאילו דברים כזה שחוויתי בגללם, בגלל הפרידה שלנו, החמצה. זה היה גם כזה הנתק מהמשפחה שלו וכל החברים המשותפים, שפתאום הם כאילו מן הסתם הרבה מהחברים הם מהצד שלו ואין לי קשר איתם אחרי הפרידה, וזה גם איזושהי פרידה. וגם פרידה מכזה חלומות שהיו לי, שהמרכזי באמת היה הקטע של לעבור לגור לבד. וכשהייתי בתאילנד, שזה היה שבועיים אחרי הפרידה, טסתי עם אחותי ועם אבא שלי בספונטניות מוחלטת, וזה היה מדהים, זה שיח בפני עצמו, וזה היה בתקופה שעוד היו לי לימודים. עכשיו הלימודים שלי, של הייעוץ הזוגי, זה היה לימודי זום. אז ככה שהיה לי שם יום שלם, שהייתי צריכה להיות בזום, מ-9 בבוקר של הארץ, עד 3 בצהריים של הארץ, זה יוצא שם כזה מהצהריים המוקדמים עד הערב. אז אמרנו, טוב, נתפצל ביום הזה. ובאותו יום, אני מצאתי את עצמי, לבד בתאילנד, קמה בבוקר, אבא שלי ואחותי נסו לעשות איזשהו טיול כזה של יום שלם בבאים, ואני כאילו התעוררתי בעיירה שהיינו בה והתארגנתי ולקחתי איתי את המחשב ויצאתי לטייל לבד בעיירה ובחופים, והתיישבתי שם לזום באיזה בית קפה מקומי, וזה הרגיש לי הדבר הכי קסום וחלומי בעולם. ובאחת ההפסקות במהלך היום לימודים חזרתי למלון, וככה בהליכה מהבית קפה למלון חשבתי על מלא דברים, וחשבתי על איזה מטורף זה שלפני שבועיים חשבתי שאני לא אהיה מסוגלת להיות לבד, ופתאום הנה אני מטיילת לבד בתאילנד ומאושרת מהיום הזה שיש לי לבד, ומהלהסתובב לבד במקום זר שאני לא מכירה. וישבתי בחוף וחשבתי על מלא מלא דברים, ואחד הדברים שחשבתי עליהם היה, בונה,
יש כל כך הרבה דברים שרציתי לעשות בתוך הסוגיות הזאת, או בכללים אנשים במהלך החיים, זה לא משנה, כאילו ספציפית זה היה דבר מאוד משמעותי, בגלל זה אני מזכירה את זה, כי זה מה שנכח באותה תקופה, אבל זה, זה, זה כל פעם, יש גם דברים כאלה שרציתי לעשות עם חברות, או כאילו, תכף נגיע גם לזה. בקיצור, יש דברים שרציתי לעשות בתוך, בזוגיות, שגם בתוך הזוגיות זה, בואו, אני הצד שהוביל לשם, אני הצד שבאמת רצה לעשות את הדבר, לא יודעת כל כך מה הייתה העמדה שלו לגבי כל הסיפור, אבל זה משהו שאני רציתי. ומה, עכשיו נגמרה הזוגיות, אז אני לא אגשים את זה? כאילו, זה עדיין סוג של כאילו החלום שלי. ואז קיבלתי החלטה. שכשאני חוזרת לארץ, אני מגשימה את החלום הזה. ובאורח פלא, כשחזרתי לארץ, קיבלתי הצעה להיכנס לסאבלט מהמם בתל אביב, באזור שהכי רציתי, ובדירה שהיא בדיוק מה שחלמתי. ועכשיו ממש ברגעים אלו אני כאן, יושבת בסלון של הדירה שלי, אמנם הזמנית, אמנם אני כאן לא לכזה הרבה זמן, אבל תקופת זמן מספיק משמעותית בשביל לחוות את מה שרציתי וללמוד ולהתבגר ולהתפתח ולדייק את מה שאני רוצה. אני חושבת שזה כל כך חשוב, הדיוקים האלה הפנימיים שאנחנו עושות לגבי הרצונות שלנו והצרכים שלנו, הם קורים כשאנחנו לבד. אז אני יושבת כאן ולידי על השולחן, בסלון יש צנצנת עם זר פרחים מהמם שקניתי לעצמי ביום שישי לדירה שיהיה לי כיף, ודלוקים מלא נרות כמו שאני אוהבת, ויש לי כאן כוס יין מריאטה, שאם אתן מכירות זה יין לבן מושלם, אם אתן לא מכירות אז קחו אותו כהמלצה, ואיזה כיף לי, כאילו אני יושבת כאן עכשיו לבד בדירה שהיא כרגע שלי. ואני מקליטה לכן את הפרק הזה על הלבד. ומי היה מאמין לפני 3 או 4 חודשים, שבנקודה הזאת אני אהיה עוד 3 או 4 חודשים. זה מטורף לגמרי. ובא לי להגיד לכן, תהיו אמיצות. אל תפחדו להיות לבד. אל תפחדו גם המון פעמים, יש לנו את מה אנשים יגידו, או איך הסביבה תגיב לזה. אתן יודעות, אפרופו האקס שלי, וזה שגרנו אצל ההורים שלו, היה איזשהו יום שישי, שהוא יצא באותו יום יחסית מוקדם בבוקר מהבית, אני לא זוכרת אפילו לאן זה היה, ואני נשארתי לישון, ואז בצהריים כזה התעוררתי, אכלתי איזה משהו, ונכנסתי בחזרה לחדר, והתיישבתי במיטה בנות, וזה היה אחת בצהריים בערך נגיד ביום שישי, ונשכבתי בחזרה במיטה עם ספר, והחלון היה כזה פתוח והייתה עליי שמש כיפית כזאת, ופשוט שכבתי במיטה וקראתי ספר, ואמא שלו נכנסה אליי לחדר, היא מסתכלת עליו, היא עושה לי, יום כזה יפה בחוץ, למה את לא יוצאת לחברות או משהו, כאילו למה את לא יוצאת לעשות משהו, צי כבר מהחדר. ויש לציין שאני מאוהבת באמא שלו ברמות קשות, היה לנו קשר מדהים, 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 היא הייתה בשבילי מאוד 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 משמעותית, ולא יכולתי לבקש חמה יותר טובה ממנה, כאילו לא תכף לקרוא לזה, באמת, היא דאגה לי בצורה מטורפת. בקיצור, אז היא עושה כאילו, הציג כבר, מה תקוע עכשיו בחדר? היא הייתה מתחרפנת שהייתה רואה אותנו תקועים בבית הרבה זמן. ואמרתי לה, בונה, את יודעת איזה כיף לי עכשיו, שאני ככה בשלווה שלי ובשקט שלי, ואני קוראת ספר? אז היא חייכה והסתכלה עליי והיא עושה, וואי, את באמת פשוט יושבת לבד וקוראת ספר? ואני עושה לה, כן, תקשיבי, את לא מבינה איך כיף לי ככה, נעים לי ככה. והיא כאילו הייתה בשוק ממני, ויצא מהחדר, וזה הצחיק אותי, וכאילו גם אני חשבתי על זה, שגם אני בשוק מעצמי, מי היה מאמין שכאילו אני אהנה מסתם לשבת בחדר, ולקרוא ספר. בכללי, יש משהו בחברה שלנו בעיניי, ש, שכאילו מאוד מפחדים מהלבד, ומאוד לא מנרמלים את הקטע הזה של אינדיבידואל ולהיות לבד, וסתם חוויתי את זה, אני חווה את זה הכי הרבה בבתי קפה, אמרתי לכן, אני יושבת מלא לבד בבתי קפה, גם כי אני עובדת עצמאית, וכאילו אני חייבת לעבוד מבתי קפה, לפעמים בבית כזה קשה לי להתרכז וכאלה, אז אני מעדיפה לצאת לשבת כמה שעות בבית קפה ולשבת לעבוד, והמון פעמים כשאני מגיעה נגיד בבוקר לבית קפה לעבוד, אז קודם אני מזמינה לי כזה משהו לאכול, ואני עדיין לא פותחת את המחשב, אני יושבת עם עצמי, אני כותבת קצת, אוכלת משהו או שותה משהו, לפעמים אני גם סתם באה לבית קפה בשביל לשבת עם המחברת ולכתוב, לא משנה, בקיצור אני יושבת לבד. עכשיו כשאני נכנסת לבית קפה, תמיד שואלים כאילו כמה תהיו, ותמיד אני אומרת אני אחת. ועזבו את זה שזה מוזר, כאילו, טוב, זה לא כזה מוזר ששואלים כשאני באה לבד, כי אולי מישהו יצטרף, אבל אוקיי, סבבה. ואני מתיישבת, אחרי שאמרתי שאני אהיה אחת, ומגישים שני תפריטים, וקנקן ושתי כוסות, וכאילו מתייחסים לזה כאובייס כזה של טוב, כאילו, יצטרף עוד מישהו, למרות שאני אומרת שאני לבד. אתן מבינות למה אני מתכוונת? כאילו קצת מדחיקים את הקטע הזה של הלבד. תקשיבו, השעה עכשיו 1:30 בלילה. אני התחלתי להקליט את הפרק בשעה 7 בערב. בין לבין עוד ישב אצלי חבר וכאילו הוא הגיע באמצע שהקלטתי. אז אם אני ככה פה ושם מגניבה פיוקים ולא מבינה על מה אני מדברת, זה בגלל השעה. אבל אני פשוט עדיין במוד של בא לי לדבר איתכן על זה, ובא לי כבר להעלות לכן את הפרק. אני רוצה לסכם לכן את הפרק בלשלוח אתכן לדייט עם עצמכן. להכין לכן איזה משהו כיפי לשתות, לצאת לאיזשהו מקום שאתן אוהבות, לקחת איתכן מחברת, ולכתוב אתכן, לכתוב את כל מה שעולה לכן, ובכן את כל מה שאתן מרגישות, את כל מה שאתן רוצות, את כל הדברים שהייתן רוצות לעשות, לדייק את עצמכן, לכתוב מי אתן, לשאול את עצמכן שאלות, שאלות אמיתיות שעולות בכן, להתנתק רגע מהכל, ולהקדיש זמן למערכת יחסים באמת הכי חשובה בחיים שלכן, שזו מערכת היחסים שלכן עם עצמכן. אני ממש ממש אשמח שאפילו תשלחו לי באינסטגרם דברים מהדייט שלכן עם עצמכן, או תשתפו אותי ברעיונות שיש לכן לדייטים עם עצמכן. אולי אני אמס חלק מהרעיונות, וחפש לעצמי עוד רעיונות מגניבים למה לעשות עם עצמי. אגב, מה שהתחלתי להגיד נגיד מקודם, על דברים שנגיד הייתי רוצה לעשות עם חברות, סתם, זה דוגמה שהתחלתי לדבר עליה מקודם, נגיד, שאיך אני מתחילה פתאום לספר עוד סיפור? שנגיד ראיתי מלא פעמים בפינטרסט ובטיק טוק שכזה חברות יושבות ביחד בחוף ים על סדין לבן ומציירות ועניינים וכאילו וואלה חברות שלי זרמו על זה ברמות אבל כרגע לאף אחת אין זמן וזה משהו שממש בא לי לעשות. אז אמרתי טוב למה שאני לא אעשה את זה פשוט עכשיו לבד כאילו זה לא נוגד את זה שאני אעשה את זה גם איתן. וגם לעשות את זה לבד יהיה ממש ממש נחמד, ובגלל זה יש לידי פה את הדברים של הציור שקניתי בשביל שאני אצא לעשות את זה. בקיצור, אני ממש אשמח שתשתפו אותי מה חשבתן, ושתספרו לי על הדייטים שלכן עם עצמכן, ושתשלחו לי רעיונות לעוד דייטים עם עצמי, ושתדרגו את הפודקאסט. אתן לא מבינות, זה ממש ממש עוזר לדרג את הפודקאסט, אז אני ממש אשמח שתעשו את זה. ושתשתפו איזושהי חברה שבא לכן שתשמע את הפרק הזה שאתן מרגישות שהיא צריכה את זה, או מישהו או מישהי שאתן אוהבות, וזה חשוב לכן שיהיה לו עולה את המערכת יחסים הבריאה הזאת עם עצמו או עצמה. ואני רוצה גם לספר לכן שברביעי לשמיני יש סדנת ספיישל מיוחדת, חצי יום, שישי בוקר בתל אביב, של סדנת כתיבה להעמקה וריפוי ותרגול של יוגה ועוד מעגל העמקה, שזו הפתעה, ומלא מלא מלא דברים שווים. אז כל הפרטים נמצאים באינסטגרם שלי. אתן מוזמנות לשתף את הפרק. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. אוהבת אתכן, לילה טוב, אין לי מושג איך אני אראה עדיין בשעה הזאת, ביי.